היום אנחנו בפרק הרביעי, אתה מאמין?
הזמן טס שנהנים.
כן, האמת.
אני מנצל על הכל קרפדה שלי, כמו שאתם שומעים.
קרפדה גוססת, אני קוראת לו.
כן.
האמת שאנחנו כבר כמה ימים רוצים להקליט את הפודקאסט הזה, אבל נדב לא במיטבו בלשון המעטה. אז חיכינו שקצת קצת יחזור לו הכל, והנה אנחנו כאן.
כן, היי, אז מה שלומכם, חברים, התגעגענו.
אתה יודע על מה אתה רוצה לדבר היום?
חשבתי שאת תחליטי כמו תמיד.
החלטתי עלינו, החלטתי לנו כזה.
אוקיי.
אנחנו צריכים להמציא מילה שבה אני אומרת החלטתי, אבל זה בעצם החלטתי על שנינו.
קיימת, קוראים זה ניסויים.
יפי אין פני, אה? האמת שבוער בי, דווקא בזכותכם, בזכות שאלות שכתבתם לנו בפרטי, בוער בי להסביר היום למה אתה ואני כמעט ולא רבים. כי אמרנו באחד הפודקאסטים שלנו, שיש לנו פחות מכף יד אחת של מריבות, לאורך 6 שנות זוגיות.
טפו טפו טפו, מה שנקרא.
ועוד היד נטויה.
כן.
אני מקווה, אתה לא עוזב אותי, נכון?
כרגע לא.
כרגע לא.
כן.
אז בייב, למה אנחנו לא רבים? איך עושים את זה? וזה לא שאין לנו קונפליקטים, וזה לא שאין לנו
קונפליקטים. מי שיגיד, מי שיטען שאין לו, אז אני אגיד לך שהוא שמר איתן. ודאי שלכל זוג יש את המורכבות ואת הדאגות, ולפעמים גם את ה... נגיד איזה חוסר הסכמה, לא רואים את הדברים עין בעין, וזה לגיטימי, כי זה שני אישויות נפרדות, שכל אחד מגיע עם סט ערכים ואמונות שונה, וחונך בצורה אחרת, ובוודאי שיש לפעמים סתירות.
כלומר, יש לנו באופן די רגיל, כמו לרוב האנשים, חוסר הסכמה.
ברור, מסוים.
אז למה אנשים אחרים רבים, ואנשים מסוימים ביניהם אנחנו, לא רבים?
לא, אז אני ניסה את האדבע על, זאת אומרת, זה תלוי איך, בוא נאמר ככה, כבני הזוג, אמרתי לך, יש משפט שהולך איתי המון שנים, אז אחד המנטורים שלי שליווה אותי בזמנו, ותמיד דיבר איתי על יחסים לפני תוצאה.
נכון.
זאת אומרת, שאלה, מה יותר חשוב לי להיות, לנצח בוויכוח, או יותר חשוב לי האדם שאני מתווכח איתו, לצורך העניין.
כן. עכשיו,
בזוגיות אני חושב שזה על אחת כמה וכמה, כי בסוף אתה חי עם הבן אדם, צריך רק לישון איתו, אתה קם איתו בבוקר, אתה חולק איתו משק בית משותף, יש ילדים משותפים, זאת אומרת, המורכבות פה זה הרבה יותר מורכב.
כלומר, אתה אומר, אם אני לא שם את יחסים לפני תוצאה, והתוצאה יותר חשובה לי,
כן.
אז אני מפסיד לא רק בתוך מערכת היחסים הזאת, אלא בשאר התחומים בחיים שלי. זה משפיע באופן ישיר על שאר תחומי החיים. זה לא סתם ויכוח עם הבוס. נדב הולך להשתעל, אנחנו נעצור שנייה, ואתה
תלוח
את זה. לא, אוקיי, בסדר, תשמעו את השיעולים, מה קרה? אז אתה בעצם אומר, זה הולך להשפיע על כל כך הרבה תחומים בחיים שלי, שזה פשוט לא שווה את זה.
זה לא עניין שלא שווה, אני אגיד לך מה. כי יש, הרבה פעמים אנחנו הופכים את הוויכוח עצמו, את הריב, לאיזה סוג של אג'נדה. כי נגיד למשל, על מה אנשים אוהבים, כן? נגיד, חוסר הסכמה, כמו שאמרנו. עכשיו, יש דברים עקרוניים שלנו, כאינדיבידואל, כל אחד מאיתנו, יש דברים שהם חשובים לנו, ועליהם אנחנו נתפשר מן הסתם. ויש דברים שאתה אומר, אוקיי, בתוך הזוגיות. אם עכשיו, אם תקשת איתי על זה,
להדליק תדוד,
או כל דבר אחר, אני יכול להתווכח על זה, אבל אני אומר, אוקיי, זה באמת שווה את זה עכשיו, זה באמת ויכוח מינורי, או למשל, אתה יודע, אני רואה הרבה זוגות, אני שוטפת כלים, אתה לא מפנה, עכשיו, אני לא מזלזל, כי בטח כשאדם שעליו נופל כל הנטל, אני יכול להבין את התסכול, מן הסתם.
ברור.
כשאין שוטפות בעניין הזה. מצד שני, הרבה פעמים, וזה גם משהו ששמעתי פעם אחת, באחד הספרים, קראתי את זה באחד הספרים, אני לא יכול בדיוק איזה ספר, אבל אני כן יכול לזכור שהרבה פעמים, אני חושב שטוני רובינס גם אמר את זה, הוא אומר שהכעס שלנו הוא לא נובע על האקט עצמו הספציפי, אלא זה יושב על איזשהו סט אמונות שלנו, טריגרים שמפעילים אותנו מעבר, והרבה פעמים אנחנו משליכים את זה לבן זוג או הבת זוג, כי הם האנשים הכי קרובים אלינו בסיטואציה.
וכי עליהם הכי קל.
חד משמעית, כי יש לנו גם מין תפיסה שמובן מאליו שהם תמיד יהיו פה.
כן, ואז אנחנו מרשים לעצמנו להשליך את הרפש.
אז שמה להם לפעמים כשאנחנו מגיעים למקום מסוים, לרעיון עבודה או לא יודע, לתפקיד חדש, בכל דבר אחר, תמיד עסוקים בלהרשים. גם אתה לפגשון למחר מזה.
כן, כן.
ובשלב מסוים, כשאתה כבר מקבל את המשרה, אתה מקבל את זה, זה כמו בזוגיות, כן, עבדת קשה נגיד להשיג את אותה בחורה, או שאותה בחורה רוצה להשיג את אותו גבר, ואז בשלב מסוים אנחנו הופכים להיות כאילו למשהו שהוא מובן מאליו.
כן.
וזה בעיני הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בקשר. זאת אומרת, אני לא, ברור שיש כאילו מתפתחים הרגלים
חייב להיות צד אחד, צד אחד בקשר חייב להיות קשר שבו אתה מרגיש שהוא קצת מובן מאליו, אני חושבת.
צריך ביטחון, את מתכוונת ביטחון. ולדעת שהבן אדם שפיתו איתך, כאילו, במובן הזה ש...
כי אישהו כזה...
הוא לא יכול לעזור מחר, כאילו, צריך לרמות שעדו את המקרים כאלה בעבר, כן. אבל, ודאי, כולנו...
מידת ודאות.
כן. אני מסכים לגמרי.
אבל אתה אומר, לא לשקוע בתוך מידת הוודאות ברמה כזאת, שאתה מפסיק להעריך את הברכה שיש בחיים.
זה תמיד הייתה דילמה, אני חושב שבעיקר אצל גברים אני רואה את זה, כי אני אגיד לך מה, כי מצד אחד אתה, כאילו אנחנו חונכנו כמאצ'ואים, כאנשים שצריכים לספק, ולענות על הצרכים של אנשים עניינים וכאלה, ובאיזשהו מקום יש לך, אתה חיים הדימוי הזה, שאתה הגבר שצריך תמיד לפרנס, אתה צריך לדאוג, אתה צריך לתמוך, אתה צריך להיות שם להגן, לשמור וכן הלאה. והרבה פעמים, יש איזשהו מין דיסוננס כזה, כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אני אעשה את זה, כי זה מה שאני מאמין בו. מצד שני, הרבה פעמים אתה מקבל פידבקים שלוקחים אותך כמובן מעלה, ואז אתה מרגיש סוג של פרייר, כאילו.
כן.
אומר, רגע, מה, אם היא בטוחה שאני, לא משנה איפה היא תתקע, אני יכול לאסוף אותה, אני אענה לה לטלפון, אני אלך, אני אדאג לה, אני זה. אבל, אתה יכול לפעמים פתאום לראות שאתה, נגיד, להרגיש איזשהו חוסר הערכה או משהו כזה, כי אתה אומר, וואלה, זה נראה לה ברור מאליו שאני אקום עכשיו, ויסה, ילך איתה לפה ויסע איתה לשם, זה לא מובן מאליו. ואם אנחנו תמיד מזכירים לעצמנו שזה בחירה שאנחנו עושים כל בוקר מחדש, אז זה מקבל משמעות אחרת במובן הזה שוואלה, זה לא מובן מאליו.
אז אתה אומר בעצם אצלך,
כן,
הסיבות המרכזיות שבשלהן אתה לא מתעסק במריבות ככלל הן שתיים, אם הבנתי אותך נכון. החלק הראשון הוא אצלך תמיד יחסים לפני תוצאה. לא שווה לי. כנראה שלא שווה לי. אתה שואל את עצמך לפני שהוויכוח נפתח, ולפני שנפתחת מריבה, כמה זה שווה לי את היחסים האלה.
זה נכון.
לא יכולה להיות עכשיו מטרה בפני עצמה. יש לי מטרות חשובות יותר. זה דבר אחד שאתה אומר. הדבר השני שאתה אומר, הוא שאתה מאוד מקפיד לאזן בין ודאות המסוימת שאתה מחזיק בה בתוך הזוגיות, לבין העובדה שזה לא מובן מאליו.
אבל אני רוצה רגע לדייק לגבי הנקודה לגיל שומע שלי. זה לא שאני, תראי, אני באופן אישי אדם ששונא מלחמות, מונו מרקר את האמת, כן? אז זה גם תלוי, זה מבנה אישיותי מן הסתם. אני לא אוהב קונפליקטים, אני לא אוהב עימותים, בדרך כלל אני מנסה להימנע מזה עכשיו. כמובן שיש מקומות שבהם אין לך ברירה, אלא עם האדם בצד השני דוחקים, כאילו, אתה מרגיש שאתה מתחק הצידה. עכשיו, ברור לי לגמרי שאני אגיב בצורה מסוימת לאדם כזה או אחר שהוא נגיד לא חלק משמעותי בחיים שלי, אדם שאולי עשיתי איתו שהוא לא יודע מה, אין לנו שהוא שיח רגעי או משהו כזה, לבין אדם שהוא חלק אינטגרלי בחיים שלי ביום יום. אז היחס שלי משנה, מן הסתם. עכשיו, אני לא מתכוון לזה שאדם צריך למחוק את הזהות שלו, למחוק את הערכים שלו בשביל לרצות את הצד השני ולא להתווכח הפעם ולא להתאבד. זה לא
הכוונה שלי.
אני אומר, במקומות העקרוניים, ודאי, אם אני אדם דתי לצורך העניין, וחשוב לשמירת שבת, כן, אז זה עניין עקרוני מבחינתי.
כן.
על זה אני לא אתפשר.
נכון.
אוקיי? אבל מצד שני, אם עכשיו יש לנו ויכוח מי ישטוף כלים, או מי יפנה את הזבל,
זה לא מעניין. כן. תתחינה.
אוקיי, לא משנה מה. אז אני מדרג את זה ברמת החשיבות שלי, כי אני אומר, אוקיי, זה לא ויכוח עקרוני. זה ויכוח על זה שאוקיי, אוי, עכשיו התחשק לי זה, ולא קיבלתי את זה, ולא זה. אני לא אגב למקום הילדותי.
היא אמרה לי והיא עשתה לי.
כן, כי כולנו כאלה לפעמים, את יודעת, רוצים להתפנק טיפה ורוצים זה. אז אני מקטלג את זה, כי אני אומר, אוקיי, זה באמת ויכוח מהותי, ויכוח עקרוני עכשיו שאני...
ששווה
את זה. על זה יפול ויקום דבר, מה שנקרא, או שאני אומר, אוקיי, אפשר לדפדף את זה, מה שנקרא, כן? זה לא... אז אני חושב שיש לנו את הבחירה, לכל אחד מאיתנו. להחליט, באמת, אם זה... משהו שאני באמת שווה להתעקש עליו, או משהו שאני יכול להגיד לעצמי זה. הבעיה עם זה אבל, זה שהצד השני, אנחנו מציבים משורף מסוים.
לפעמים לומד לנצל את זה?
בדיוק. ואז זה הופך לאיזשהו סוג של שגרה. כאילו, כן. אוקיי, אז קבוע, את עושה את הכלים, אני עושה את זה. אבל זה בסדר, כי במערכות יחסים, מתקבעת איזושהי חלוקה, בתת מודע, אני רוצה או לא נרצה הרבה פעמים,
נכון.
שכל אחד מהצדים לוקח על עצמו איזשהו תפקיד, ובדרך כלל זה תמיד נשאר כזה קבוע.
כן.
אם כן אתה...
זה נתקע.
לא רק נתקע, כי זה גם נוח ברמת הסידור. אתה אומר, אוקיי, אני אוהבת לעשות את זה, למשל אצלנו. את אוהבת לטפל בכביסה ובזה, אוקיי? זה לא שאני לא יודע לעשות כביסה ולא...
עשית כביסה שנים גם לפניי.
בדיוק. מצד שני, אני אומר, אוקיי, זה הפורטה שלך, זה משהו שאת יותר נוח לך לעבוד איתו, סבב, אז אני אעשה את הכלים, אני אעשה דברים אחרים, אני אעשה את זה, ולא משנה מה. זה בסדר, כי אם יש חלוקה כזאת. הבעיה היא כזאת, שאם צד אחד רק מנצל את זה ואומר, אוקיי, טוב, אז היא גם תעשה את זה, והיא תעשה את זה, והיא תעשה את זה, ואז שם זה בעצם הופך להיות איזשהו סוג של...
כן, אבל אתה יודע, אתה מדבר עכשיו, כשאנחנו מדברים על כביסה ועל תחינה,
כן.
אז אנחנו מרדדים, אני חושבת,
נכון, אמרתי,
את הבעיות האמיתיות נכון, שיש נכון, לאנשים.
בעיקר, אני אגיד לך איפה רואים את זה? כשמודדלים ילדים משותפים.
ואז יש...
שם זה הרבה יותר מורכב. כי תחשבי, הילד שלך, הילדה שלי, הילד זה, הוא אמר, היא אמרה,
אנחנו נצטרך...
כי הורים מאוד קשה לנו.
אנחנו נצטרך להקדיש פרק נפרד, לעובדת היותן הורים בפרק ב'.
נכון.
אני חושבת. אבל ככלל, אני חושבת, גם בפרק א', לאנשים יש מריבות הרבה יותר גדולות מכביסה ותחינה, וזה משום שיש להם מורכביות, במיוחד כאן בארץ, אני חושבת, אבל אולי זה נכון לכל העולם. יש כאן במדינה הזאת רמת סטרס מאוד גבוהה.
אנחנו מדינה מפורסמת.
גם, אנחנו יוצאים נורא מוקדם לעבודה, ואנחנו לא מרוויחים מספיק, ואנחנו
תוכחים בימי...
אבל זה עוד יותר פה בארץ, ממה שראיתי, טיילתי טיפ-טיפה, ממה שראיתי, אנחנו יוצאים נורא מוקדם, איפה אני הייתי באנגליה לפני 9, אין כזה דבר שכל הילדים בחוץ, רבע ל9 אולי הילד האחרון יוצא. זאת אומרת, משהו שמה הוא על מי מנוחות, אנחנו היינו קמים, אני הייתי קרה עם הקטנים, כשהייתי, הייתי מורה, 5:30 היינו על הרגליים, 6:30 אני מאורגנת, רבע ל7 אני בחוץ, כאילו, מטורף, ואני חושבת, גם הכלכלה במדינה הזאת היא קשה, וגם יש לך ימי עבודה שהילדים שלך בלי סידור לימודים.
אין סיכום, בין החופשות לבין
ואז יש לנו המון המון לחצים במדינה הזאת, שנורא נורא נורא משפיעים על זוגות. והמריבות הן הרבה פעמים, הן אמנם בסוף על תחינה ועל כלים, כאשר מתחתן, אם נלכת עוד פעם לטוני רובינס, עומדת תחושה מאוד 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 קשה של חוסר סיפוק וחוסר משמעות וחוסר עשייה של מה שאני רוצה, חוסר הגשמה. ולכן המריבות שלנו, גם אם נראות לנו קטנות על תחינה, הן בדרך כלל לא על תחינה. וכאן אני מתחברת למה שאתה אמרת לפני כן.
זה יושב על משהו שאנחנו באמת חווים. זה הטריגר. כשאני צועק עכשיו על זה ששכחת, נגיד, לא יודע מה, לא יודע, לשפוך כלים או לקנות כביסה, כן, כביכול. אז ברור שזה לא האקט עצמו, כי ברור, שנינו מבינים כאנשים בוגרים שתוך שנייה אפשר לסדר את זה.
נכון.
הרי מה זה מפעיל בנו? זה מפעיל בנו...
אבל אוהב אותי,
אני לא חשובה. או לחלופין, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, אפילו דיברנו על זה בתחילת הקשר, שהיו טריגרים שכשהיו מפעילים אותי, מה שנקרא, בהשוואה למערכות יחסים קדמות שהיו לי. זאת אומרת, התנהגויות מסוימות שזהיתי, שזה הלחיץ אותי קצת, כי אמרתי, רגע, וואי, זה מזכיר לי את זה.
אוי לא, זה עוד פעם קורה לי.
אז אנחנו כבני אדם, אנחנו עובדים לפי תבניות, זה... לכן אני אומר, אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה הזאת, להגיד, אוקיי.
זאת אישה אחרת הפעם.
לא, לא, אז זה ברור, אני מדבר על העניין של המריבה, כי ברור שזה לא התחינה, וזה לא הכביסה, וזה לא הזה, זה יושב על משהו הרבה יותר רוק, אוקיי? עדיין, אני אומר לעצמי, אוקיי? הבת זוג, הפרטנר, לא משנה מה, כן, כאילו, כמה הוא חשוב לי, כמה אני אוהב, כמה זה, אבל אם באמת שווה לי עכשיו לייצר את הדרמה הזאת, שאני יודע שזה הולך להשפיע על כל הערב, ואולי גם כל השבוע. כי עכשיו נכנסנו איזה ויכוח, ואז פרצופים.
ואז 3 ימים על הספה בסלון.
זה דרמות שאת אומרת לעצמך, רגע, זה שווה עכשיו את כל הסצנה הזאת? עכשיו, אני שוב לא אומר להפוך לסמרטוטים, ולהגיד יס להכל, ולבטל את עצמך. ממש לא, זה לא הגישה שלי. אני רק אומר שלדעת לברור את המלחמות שלך, זה בדיוק חס וחלילה, כן, לא משווה, אבל כמו בגירושים לצורך העניין. יש לך תמיד חוסר הסכמות מן הסתם.
נכון.
אז אתה אומר, אוקיי, אני בוחר את המלחמות שלי. יש דברים שאני לא אתווכח עליהם, למרות שזה יתסכל אותי ואני רוצה הערות והכל. ויש מקומות שבהם אני אתעקש, כי אני אגיד, אוקיי, עד כאן, זה מבחינתי קו אדום.
כן.
זה אותו דבר גם פה.
כן. אתה יודע למה אני לא רבה כמעט?
נו.
עכשיו, כל פעם שאני אומרת שאני לא רבה, הוא צוחק, הוא כאילו כי הוא רב פחות ממני. אז אני כאילו בבעיה, כי הוא רב פחות ממני, וזה נכון, הוא מתאהב עימותים, לי אין בעיה עם עימותים, אני לא אוהבת אותם, אבל אין לי בעיה איתם.
לא, אבל לי אין בעיה.
לא, אתה יודע איך להתמודד, אבל אתה תמיד תשתדל להימנע.
אני בוחר
להימנע. אני לא תמיד אשתדל להימנע, לא תמיד.
אני בוחר להימנע?
אני יותר אהבה ממנו, אני חושבת, אני קצת יותר לוחמנית בבחירות שלי, אני חושבת. אבל עדיין...
אבל בסדר, זה ממש אחר.
ברור, שאתה מעליף אותי מול הקהל העצום שיש לנו.
כן.
אני רוצה להגיד לך למה אני כמעט ולא רבה.
אוקיי.
אני גיליתי, אחרי המון שנים עם הרבה מריבות, גם בניסויים הראשונים שלי, גם מול הילדים שלי, גם בעבודה שלי, הרי אתה לא תמיד מסכים עם כולם.
ברור.
היו מורים שפחות הסתדרתי איתם, מן הסתם, בכל מקום שאליו אני הולכת, יש אנשים שלא יסכימו איתי. ואתה יודע מה, אתה מגיע לגיל 35 למוד מריבות, אני גם יש לי 7 אחיות, אז שלא תחשבו, אני מתמחה במריבות מגיל 0, אבל אתה מגיע לגיל מסוים, ואני זוכרת שנפל לי האסימון, שבכל מריבה, שאתה, כמו שאתה אומר לפני כן, זה אף פעם לא הכלים. זה תמיד מה יש מתחת לזה.
נכון.
ואז הבנתי שכל מריבה אצלי מופעלת קודם כל על ידי רגש. יש רגש שאני מרגישה, והוא כל כך כואב לי.
נכון, זה מציף.
ואני כל כך מוצפת, ואני כל כך לא יודעת מה לעשות איתו, שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה לשלוף אותו ממני ולזרוק אותו על מישהו אחר.
זה יוצא בצעקות, זה יוצא בצרחה, זה יוצא במילים קשות, לפעמים קללות,
כל דבר אחר. בטריקת דלתות, ולא משנה מה.
הקושי הגדול, וזה משהו שאנשים לא חושבים עליו, אבל לפעמים אנחנו עושים, זה גם בשעת כעס לצורך העניין. נאמרים דברים שאחרי זה קשה להחזיר אותם לערוץ, או אתה לא יכול, אם אתה עכשיו מתיח בה שאני אף פעם לא אהבתי את אמא שלך, אני אף פעם לא זה, וזה, נניח שכחה עכשיו על זה, נרגעתם, השלמתם והכל. זה עדיין משהו שישב לה בראש, וזה עדיין ינקר כל הזמן, אותו דבר אני תגיד לך, אותם דברים שונים.
בגמרי.
שפגעו בך בצורה כואבת לצורך העניין, והשלמתם אחרי זה, עדיין אחרי זה צריך לחיות עם התחושה הזאת. עם המילה הזאת. מדיעה שאתה אומר, וואלה, על אחותי, על אחי, לא משנה על מי.
כן.
וואלה, ואז אתה עושה את עצמך, וואלה.
היה שווה?
זה שמלווה אותי.
לא היה שווה.
בדיוק.
אז אני אגיד לך מה אני עושה. אני קוראת לעצמי גורו של רגשות, ולא בגלל שאני איזה דוקטור או משהו, אלא מכיוון שהיה יום שבו אני הבנתי שרגש הוא מתנה. גם אם הוא כואב וגם אם הוא נעים, הוא מתנה ככה או ככה. לכן אני לא קוראת לרגשות במילים שלילי או חיובי.
Okay.
כל הרגשות חיוביים בעיניי.
Okay.
אם אתה נכנס לחדר ומרגיש בו לא רצוי, אז תתייחס לרגש הזה, זה רגש מאוד חשוב, אתה חש דחייה, זה רגש שהוא מתנה, יכול להיות אתה לא צריך להיות
בחדר.
אני חושבת שאנחנו צריכים לכבד כל רגש.
זה...
עכשיו, מה עושים עם רגש? אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, נניח שאני אתן לך סתירה, בסדר?
כן.
מי יכול לטפל בכאב שלך עכשיו? כואבת לך הלכי. מי יכול לדבר בזה?
לא עבר תוך כמה שניות.
לא משנה, מי יכול לדבר? של מי הכאב?
אבל זאת השפלה שאתה חווה, זה לא כאב.
אבל של מי הוא?
שלך, של אותו אדם.
הוא רק של מי שקיבל את הסתירה.
ברור.
והרגש הזה של ההשפלה, או הכאב הפיזי, בסדר? לא משנה.
אוקיי.
בסדר? לא משנה. הכאב הזה הוא כאב ששייך רק לך. ואתה היחיד שצריך להתמודד איתו. עכשיו, אין לך ברירה. זה לא פייר שקיבלת סתירה, אני מסכימה.
אוקיי. Okay.
אבל קיבלת אותה כבר, והיא רק שלך, ורק אתה יכול לעזור לעצמך עכשיו.
אוקיי. Okay.
אז אני מתייחסת לרגשות בדיוק ככה. אני אומרת, זה שלי, ורק שלי. עכשיו, okay. אם מישהו יגיד לי, למשל, את נמוכה פצפונת, בסדר? בבית הזה הרבה פעמים, אנשים חושבים שאני נמוכה, וזה רק בגלל שמסתובבים פה, רק בגלל שמסתובבים פה רולות. אבל במבט אובייקטיבי אני לא אשנה מוכה בכלל.
נכון.
אני יותר ממטר 70. אני מכירה אנשים יותר
נמוכים.
הכל יחסי.
נכון.
עכשיו, אם מישהו אומר לי שאני נמוכה, בתוך תוכי אני יודעת שזאת לא האמת. כלומר...
זה האמת סובייקטיבית שלו.
בדיוק. זאת לא האמת. אני יודעת שאני גבוהה. אז זה לא מעליב אותי, זה לא פוגע בי.
נכון.
אבל אם מישהו יגיד לי שיש לי אף גדול או פה עקום, אז אולי זה כן נפגע בי, כי יש בזה אמת קטנה שאני יודעת שהיא נוגעת לי.
אוקיי. Okay.
ואז זה כואב לי. עכשיו, למה זה כואב לי? כי זה שלי. זה כמו אותה סתירה.
כן. Okay.
זה כואב לי, זה שלי. Mm-hmm. עכשיו, למה אמרת שסתירה זה משפיל? לא בטוח שזה משפיל.
תלוי עוד פעם, באיזה קונטקסט, כמו שאמרה לסיעת ארבע.
כי גברים.
לא, פנסיגריה.
הקונטקסט, אצל גברים, סתירה זה עסק משפיל.
אני חושבת
שזה לא בידיעה, זה תלוי. אבל אם היית, לא יודעת, אם אתה רמבו, אז סתירה היא לא משפילה אותך, אתה יודע שאתה חזק יותר.
לא, לא אם יש.
כלומר,
אבל את עצמו הוא משפיל.
כן, אבל הוא משפיל רק בגלל
שאתה. כאילו, רק לעצמו שאתה מבין, אדם אתה רוצה מסתירה, אתה כועס עליו, שאתה לא סומך עליו, שהוא פישל לצורך העניין, לא משנה מה. אז יותר זה המסר, זה לא האקט עצמו.
אוקיי, אז אם הבת שלי תיתן לך סתירה, לצורך העניין. זה לא יכאב פיזית. אבל אם היא תעשה את זה, מאיה למשל, היא עושה את זה בדרך צחוק כל הזמן. זה לא משפיל.
לא, זה מה שאמרת, זה
בדיוק,
בקונטקסט, אמרת.
בדיוק, זה מצחיק אולי אפילו, אתה...
בדיוק,
הקונטקסט הוא כן משמעותי במקרה הזה, אבל אני אומרת, הרגע שעולה, הוא תמיד שלי, ותמיד יש לו משמעות נוספת עבורי, מעבר למה שקורה בשנייה הזאת.
אוקיי.
וכשאני מבינה את זה, אני אומרת, מה שקרה עכשיו, הוא רק במה עם סצנה, שבאה לספר לי משהו עליי. על הכוחות שלי, על מי נעשיתי, על מה קרה לי כשהייתי קטנה וחסרת אונים ולא יכולתי להתמודד עם זה.
כן.
זה, אתה יודע מה, זה קצת כמו להיות אלף אלפי הבדלות, כן? אני לא משווה. אבל אני אומרת, מטאפורית, זה דומה קצת למישהו שהוא בפוסט טראומה הלום קרב, והוא מתעורר בלילות, כשהוא עדיין שומע את הקולות של החברים שלו,
כן.
זועקים לעזרה. עכשיו, למה הוא עדיין מתעורר בלילות?
אוקיי.
הרי זה כבר קרה ממזמן. אבל יש משהו בתת המודע שלו, שהוא מוצא אחת ולתמיד, שהסיפור ייגמר אחרת. שכולם יחיו, שכולם יהיו בסדר. והתקווה הבלתי פוסקת הזאת, מאירה שוב ושוב את הסיפור, כדי שפעם אחת סוף סוף הוא ייגמר אחרת. וזה אותו דבר עם הרגשות שלנו.
זה חוסר השלמה בעצם.
עם כל מיני דברים שקרו לנו כל החיים. כל החיים. אז אם למשל המורה שלי בכיתה ג' שזה משהו שאני מדברת עליו המון כשאני מסבירה לאנשים מה רגע אחד בזמן בגיל 9 יכול לגרום לך לקחת איתך כל החיים. אני הייתי חסרת אונים מולה. אני הייתי קטנה 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 ולא שווה. והיא עמידה אותי מול כל הכיתה והשפילה אותי ואחרי זה הורידה אותי לכיתה ב' לשבוע שלם. וכשחזרתי לכיתה כבר לא היו לי חברות. זה שינה את ה... מצב החברתי שלי לעוד שנתיים אחר כך, עד שעשו סלט והשכבה השתנתה, והיו בכיתה החדשה שלי ילדות, שלא שמרו על הסיפור המשפיל כל כך שלי. וסוף סוף יכולתי ליצור חברויות חדשות. אבל אנחנו לוקחים את הדבר הזה איתנו. היה שם בדידות וחוסרונים ובושה והשפלה. ואותם לקחתי איתי הרבה מאוד שנים. ובכל פעם שהרגשתי שמישהו טיפ טיפה משפיל אותי, או מבודד אותי, או גורם לי לחוסר אוני, כל הפאנל אצלי צרח.
כן.
ואז, בגלל שזה היה בלתי נסבל, צרחתי אותו בחזרה על אחרים. כלומר, אם אני מבינה את זה, אז אתה זורק לי מילה שלא נהניתי לשמוע, והיא כאבה לי, אני קודם כל שואלת את עצמי, איזה רגש זה ולמה הוא כואב לי, ומאיפה אני מכירה אותו?
אבל לפעמים, לא תמיד יש לנו את הזמן לאבד, כי זה כשזה קורה
בימים
השנייה, אני אמר משהו שמאוד פוגעני מבחינתנו.
אז צריך לספור עד עשר.
אני מסכים, גם אני משתדל לא להגיד חמת זר.
אני לא תמיד מצליחה.
אבל זה משנה מה, לפעמים בורח הקוף מה שנקרא, ואז אתה כן פוליט איזה מילה או איזה אמירה. זה גם לגיטימי, חבר'ה שלא תבינו אותו מהמחור. זה לא שאנחנו אומרים שמריבות לא יכולות להתקיים. זה חשוב וזה טוב שיהיו גם מריבות מדי פעם, זה בסדר. כי ככה גם מגיעים בסוף לאיזושהי הסכמה, איזושהי השלמה מסוימת. כי אני ואת גם, היינו פה ושם ויכוחים על דברים ש חשבנו שהם מהותיים וזה. וגם אם לא הסכמנו ועשינו פרצופים וכן הלאה, אבל היום אנחנו יכולים לדבר עליהם בצורה הרבה יותר נינוחה.
בדיוק.
זה מאחורינו מה שנקרא.
אז אתה יודע מה?
זה חשוב. כן.
קודם כל אנחנו סופרים עד 10.
כן.
עכשיו, להגיד לך שאני תמיד מצליחה, לא. אבל אני משתדלת לעצור שנייה אחת ולנשום. לנשום, רק לנשום.
אני אגיד לך מה הטכניקה שלי. כשאני רואה שהטונים מתחילים לעלות, אני מכירה את זה, ואני חושב שזה גם מה שמעצמנו אותך הרבה פעמים, אני לא מצטרף לזה. אני מיד לוקח, תמיד אני אומר לך, אוקיי, בוא נדבר כשנרגע, אין טעם, אני לא אוהב לנהל שיח בצעקות, אותי זה מעצבן, אני לא יודע, אז גם יכול להיות שזה קשור יותר גם מילדות, מן הסתם, כי אני שונא שצועקים עליי, לא משנה מה, מי מו, זה ישר מכניס אותי לאיזשהו... מקום שבו אני כבר לא מקשיב, זה לא משנה מה אתה אומר, אני לא יכול לשמוע את זה פשוט, ולכן מאוד קשה לי להשיח בצורה כזאת, אז אני תמיד לוקח צעד אחורה ואומר, אוקיי, תגידי את מה שתגידי, הכל בסדר, אני אענה כשאני אענה, כאילו כשאני אתן לזה
לשמוע. אני יום אחד אמרתי לו שהוא בלתי נסבל, כי אפשר לריב איתו.
כי זה באמת מחפן אותי עכשיו, אני גם לא מאמין, כאילו קשה לי מאוד לנהל שיח או ויכוח, ויכוח אני יכול להבין, אבל עדיין, שהוא בצעקות, וזה כאילו, זה יוצא מ... כי זה מעבר את הפרופורציה, כי אתה לא באמת כבר נשאר בנושא, במהות שבאמת על מה רוצה, אלא אתה מתחיל לענות כל מיני דברים מהעבר, כל מיני זה, ואז זה מפעיל המון טריגרים.
זה כמו זה הדוגמה הקבועה של נדב, שאתה לוקח את הילד למכולת, ואז הוא רוצה לקנות משהו, ואתה אומר לו לא, ואז הוא אומר לך, אבל לא, כלומר, אתה לא מסכים לי. אף פעם. לא, נכון, אף פעם, באמת.
זה לא משנה שקנית לו 1,000,000 פעם, אבל אותה הפעם היחידה שאמרת לא, אז מבחינתו אתה אף פעם
לא. אף פעם לא.
אז זה בדיוק זה, זה נכון, גם במערכות יחסים, אתה עושים את זה, בלי
שעושים
את זה.
אף פעם לא קונה את חיים.
אתה אומר את משהו אחד, זה, או שאני אומר, לא משנה מה, והרבה פעמים אנחנו משליחים את זה, זה נכון.
אז אתה יודע מה, אני אומרת, אם לא
הצלחת... בואו נסכם את זה, כן, כן, לפני שאנחנו...
אוקיי, יש לי עוד שאלה אחת, אבל לשאול אותך, יש לך זמן?
כן, אנחנו רוצים פשוט לעשות את זה ארוך מדי.
כן.
אגב, זו הייתה החלטה מודעת שאמרנו מאוד שאנחנו נגביל את זה לפחות מחצי שעה, כי אנחנו מבינים שאנשים לפעמים מאבדים ריכוז.
נכון, אז זה הייתה מטרה. מה שאני עושה, זה once סיימתי לזהות מאיפה הרגע שזה הגיע, למה הוא מפעיל אותי, כמה חסרת אונים הייתי ואיפה אני היום, אחרי זה אני באה אליך. ואני אומרת לך, אני רוצה לספר לך מה חוויתי היום כשאמרת לי X, Y ו-Z. הסתובבתי עם זה והלכתי עם זה, והרגשתי כעס, והרגשתי, לא יודעת, בושה, ואני רוצה גם להגיד לך, אני אפילו מרגישה שיש לי תינוק כלפיך בעניין הזה. אין שום בעיה להגיד את הדברים האלה. שום בעיה.
אני באופן אישי אפילו להעריך את זה מאוד.
חד משמעית.
מישהו יבוא ויגיד לי בצורה כנה, תשמע נדב, אני כועס עליך. עשית לי ככה וככה, אני הרגשתי ממך ככה וככה, בעיניי לפחות.
זה הרבה יותר בוגר.
יותר בוגר ויותר קל לנהל שיח בצורה הזאת.
ואז אני עושה את הדבר האחרון. ואני אומרת, מה אני צריכה? למשל, לצורך העניין, אני צריכה שתעשה בבקשה X, Y וZ.
נכון.
כי אחרת זה נורא נורא כואב לי.
כן.
עכשיו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אחד הרגעים הראשונים בחיים המשותפים שלנו, כשהסיפור הזה עלה, של העבודה הזאת, הצורה הזאת שבה אנחנו מתקשרים, זה היה כשאתה עבדת במקום עבודה עם משמרות. ובתקופה מאוד 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 ארוכה, היו לך משמרות לילה.
כן.
ודווקא בלילות שהיינו אמורים להיות לבד בלי ילדים, מן הסתם,
כן.
אתה עבדת. והרגשתי כאילו אנחנו גרים ביחד, אבל אני לא רואה אותך. וכשאני רואה אותך, אנחנו עם מלא ילדים, ואין לנו זמן לזוגיות.
כן.
יום אחד הגעתי הביתה מעבודה, ואמרתי למישהי שדיברתי איתה בטלפון, שאני איך שאני נכנסת הביתה, אני מנתקת לה, כי אני רוצה להיות איתך קצת, כי אתה עוד רגע יוצא למשמרת. ונכנסתי הביתה וניתקתי לה, ואז גיליתי שאתה נח על הספה, אתה ישן. אז עליתי לחדר, ועשיתי את עצמי ישנה, כי לא יכולתי להכיל את זה, מצד אחד אין סיכוי שאני מהירה אותך, ומצד שני, הייתי כל כך מוכזבת, כל כך ציפיתי לשעה הזאת שלנו לבד, לפני שאתה יוצא.
אוקיי.
יום למחרת הייתה אמורה להיות הזכרה של אבא שלי, והייתי אמורה לאסוף אותך מאותו מקום עבודה, ולנסוע איתך ביחד. אז ידעתי שאני לא אראה אותך עד, לבד עד אחרי הזכרה, ואז כבר יש לנו ילדים בבית. כלומר, זה באמת היה מאוד חשוב לי.
אוקיי.
ואני זוכרת ששמעתי אותך נכנס לחדר מתארגן ויוצא. חשבת שאני ישנה. נתת לי נשיקה קטנה במצח ויצאת. ואני עשיתי את עצמי ישנה, כי לא הייתי מסוגלת לפתוח את העיניים, ולספר לך מה עובר עליי. אני לא אשלח אותך ככה לעבודה. אין מצב. וידעתי גם שאם אני פותחת את העיניים, אז אני בוכה. אז השארתי את העיניים עצמות עד שיצאת, ואז בכיתי מלא. וישבתי על הספה, וכתבתי לעצמי מה אני מרגישה עכשיו. והגעתי למסקנה שאני מרגישה געגועים. וגם אכזבה, כי לא ככה חשבתי שהזוגיות שלנו תראה כשנגור ביחד. ככה בעיניים עצומות ומתוך כל הדחי והנזלת, שאלתי את עצמי מאיפה אני מכירה את הרגש הזה. ובבת אחת עלתה לי התמונה הזאת, שמספרים לי שאבא שלי נפטר.
וואו.
ואני כבר 30 שנה מתגעגעת.
כן.
ואותו רגש בדיוק, בעוצמות אחרות כמובן, כן. עם פרופורציות אחרות.
כן.
שאלתי את עצמי מי נעשיתי בעקבות כל הגעגועים האלה, וגיליתי שנעשיתי מישהו שמערכות יחסים הם נורא נורא חשובות לו. כי הוא יודע שאתה אף פעם לא יודע מתי זה ייגמר ואיך ומתי יהיה לך זמן להגיד יפה שלום וזה לא שווה את זה
כאן התקופה הזאת יכולה לנו את זה שזה
ויותר מאוחר כשהתקשרת אליי הייתה לך שמהפסקה אז אמרתי לך מה שאני רוצה לספר לך מה עברתי וסיפרתי לך איך התגעגעתי ושלא רציתי לפתוח את העיניים כדי שלא תראה שאני בוכה והלב שלך יצא אליי ואני זוכרת שחודש אחר כך עזבת את מקום העבודה הזה כי הגעת למסקנה שזה לא שווה את זה הכסף לא היה ראוי למחיר
הרגשי ששילמנו. זה עבודה שהייתה ברמה נפשית. אני אגיד איך עבדתי. עבדתי באיזשהו הוסטל עם גברים מכים בעצם, שזה היה... זה בעצם כמדריך, כן.
הוסטל שיקומי.
הייתי מלפה את האנשים האלה וכן הלאה. אז הרגשתי איזושהי תחושה של שליחות, שאני עושה משהו שהוא זה. מצד שני, הרגשתי שהמחיר שאני משלם, גם ברמה זוגית, גם ברמה נפשית, הוא גבוה מדי. אז אמרתי, אוקיי, זה...
כן, אבל אם הייתי העני הישנה שנכנסה הביתה באותו יום, אתה היית מתעורר מזה שאני טורקת את הדלת של החדר למעלה בעצבים. זה מה שהיה קורה. העני הקודמת לא הייתה יכולה להכיל את זה. והעני שעובדת על זה היום, היא מישהי שמעדיפה להבין שרגש כואב הוא שלי.
אני אתן רק הערה אחרי, ואמרנו שזה יהיה חצי שעה, מסתבר שלא, אנחנו לא עומדים בזמנים כמו שאתם רואים.
אבל יש לי עוד שאלה אחת
לשאול. אני אגיד, אנחנו נמשיך אפילו עוד טיפה, אין בעיה. אני אגיד רק שאנחנו נחרוג הפעם בפרק הזה.
טוב.
כמה חשובות שלכם, כן. כל כך חשוב, אז אני לא רוצה לקטוע את זה באמצע.
אוקיי.
כן.
אז כשאתה חושב על מה חשוב לך באמת, אז אתה לא טורק את הדלת. כשאתה מבין שהרגש הוא רק שלך.
כן.
אף אחד לא יכול לטפל בך. רק אתה. אתה יכול ללכת לטיפול, אתה יכול לקבל עזרה, אתה יכול לספר ולשתף ולהתעמך, אבל בסוף, בסוף, זה שלך. זה טריגר שהוא שלך, זה משהו שקרה לך, זה משהו שאתה סוחב הרבה שנים, זה אף פעם לא רק מהרגע, זה בדרך כלל, כן? אני לא מדברת על אסון שקורה כאן ועכשיו, אבל בדרך כלל יש לנו המון המון סיפורים קודמים, והם שלנו. כן. אחרת זה לא היה כואב לנו.
נכון.
אתה יודע מה, יש לי חברה שפעם קיבלה, בכוונה אתה תכף לך את הדוגמה של הסתירה, יש לי חברה שהלכה פעם ליד, יש בית חולים לתשושי נפש בכניסה לארנוף, איפה שגדלתי, והיא עברה ליד הבית חולים הזה, וכנראה שהייתה אישה שיצאה משם, היא התחבאה לה מאחורי עץ, וכשחברה שלי עברה שם, היא יצאה מאחורי עץ, נתנה לה סתירה וברכה.
וואו.
עכשיו, סתירה מצלצלת. עכשיו, אין לך מה לעשות עם זה. מה אתה עושה? תלך למשטרה, יש את תשושת נפש.
כן.
מה, תאשים מישהו? אין לך מה לעשות עם זה. חברה שלי הלכה הביתה עם סימן של כף יד אדומה על, על, על הפנים שלה. והייתה המומה. עכשיו, אני כל הזמן אומרת, אין שם אף אחד. יש שם אישה תשושת נפש. אין את מי להאשים. אין על מי לזרוק את האחריות. אין מה לעשות עם זה. מה תעשי? את תלכי הביתה. ואת תשימי כמה קוביות קרח בתוך מגבת. ואתה ניחי אותם על הלכי. ובפעם הבאה, את לא תעברי ליד קרוב לבית החולים הזה, אלא תעברי מסביב.
כן.
כלומר, הציפייה הזאת, שמישהו ייקח אחריות על מה שכואב לנו, על זה צריך לוותר.
אוקיי.
כי יכול להיות, שאם אבא שלי לא היה נפטר, כשהייתי בת 13, היה לי יותר קל להתמודד עם זה, שלא היית, שישנת באותו יום. אני לא יודעת.
כן.
זה לא משנה. זה שני.
נכון.
ומה שבעצם אני עושה זה שאני אומרת, כך וכך כאב לי. זה וזה מה שהרגשתי.
יש משהו שאני מאוד אוהב אצלנו, שזה באמת העניין של השיתוף, גם אני משתף, במובנים של כן, מה חוויתי עכשיו, מה עברתי, מה הציק לי, מה לא אני נעים, מה לא זה, כמו שאני יכול לבוא להגיד לך, אחרי, לא יודע, אני בא, אם יש מפגש כזה או אחר, לא משנה איפה וזה, ואני יכול להגיד לך, מה לא אהבתי עכשיו, ככה, וראשית, זה עורר בי איזה מרגשות כאלה ואחרות, או שכמו שאת משתפת אותי,
כן.
ואני חושב שהשיח הכני הזה, זה גם מה שעוזר לייצר תקשורת יותר, כאילו יותר טובה, במובן שאתה מבין הרי מה הבעיה של רוב בני אדם? הם כולם בטוחים שכולם עסוקים בחיים שלהם כל הזמן. זאת אומרת, בהם עצמם, כאילו, כן. מה התחושה היא? שכולם מדברים עליי, שכולם עסוקים בשביל... לא, חבר'ה, מכל אנשים בעולם יש את החיים שלהם, כל אחד יש
מספיק תאגות
ביניהם. אנחנו לא כאלה מספיק חשובים, כן? עכשיו, התחושה היא לחשוב שכאילו כולם סביבי מדברים עליי, או שעוסקים בי או זה, זה מביא אותנו לאיזשהם מחשבות כאלה מתסכלות לפעמים, כן? כי מה, למה הם מדברים ככה, או למה הם לא אוהבים אותי, או למה... צופים המון המון הרגשות שהם לא נגד ילדותיים, אבל...
ילדים.
כן. עכשיו, זה גם מערכות יחסים, כי... אם אני כועס על משהו שעשית, לפעמים אני משליך את זה לעצמי, אבל זה לא קשור בכלל אליי. לפעמים שזה יכול להיות משהו שלך, טריגר מסוים, או משהו שחווית כילדה, או אני לא משנה מה, זה לא אחר, אנחנו הרבה פעמים כאילו קושרים את זה אלינו, כאילו, וזה גם בעיה. ואז אנחנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים,
כן.
ומשם זה כדור שלג,
כדור שלג. בא לי לדבר רגע על הכדור שלג הזה. יש לי הרבה לקוחות, והרבה פעמים ראיתי את הפוסטים האלה, ועל זה רציתי לשאול אותך את השאלה האחרונה, ושלא תסמיק לי עכשיו, כי על אתיופים לא רואים שהם מסמיקים.
תתפלי.
אז יש לי הרבה כאלה שראיתי, שאחד הדברים האהובים עליהם זה מייקאפ סקס.
אוקיי.
כלומר, שמתי לב, ממש עקבתי אחרי זה, אנשים מייצרים מריבות,
נכון,
בשביל המייקאפ סקס הזה. עכשיו, אני רוצה להיות מאוד גלויה בעניין הזה, אני נגד.
אוקיי.
אני נגד, ואני אומר לך למה.
נגד מה? את עצמו? נגד אתה,
כאילו... אני נגד הצורך בזה.
אבל אני לא חושב שזה תמיד ניתן לשליטה. יש את אנשים...
אני אגיד לך...
מחבקים לשם,
אבל... אנשים מחבקים לשם, זה דבר אחד. דבר נוסף שקורה זה שאנשים מתרגלים לפתור ככה את הבעיות שלהם, זה לא יותר כלום. זה לא יותר כלום, לא דיברנו על כלום. לא סגרנו את הפינה. לא סיכמנו סיכומים. לא התקדמנו מפה הלאה.
אבל אני אגיד לך מה...
אנשים
מתחילים
את זה.
לא, אני אומר את זה קצת אחרת, אני אגיד לכם למה. כי הרבה פעמים, נגיד, היה איזשהו ויכוח, התגלה הוויכוח עכשיו, זה הגיע לצעקות וזה, לא משנה מה. בסדר, אני אגיד אחרי שעתיים שלוש, ואז מתחיל קוצ'י מוצ'י, וכמו שאתה אומרת, מייקאפ סקס. עכשיו, הרבה פעמים בתחושה שלנו, הרי למה אנחנו כועסים, לא צועקים, כי לפעמים אנחנו מרגישים שלא רואים אותנו, שאנחנו מספיק אהובים, שאנחנו מספיק מוערכים, לא זה. יש משהו מנחם בזה לפעמים, שפתאום התופעה, פתאום את זה. אז במידה מסוימת זה סוג של פיצוי. אני לא אומר שזה פותר את כל הבעיות, אבל אני יכול להבין לפעמים מה הטריגר שמפיק את
האנשים. זה דרך להתקרב. אבל הרבה פעמים אנשים נתקעים בה, ולא עוברים הלאה לסגור את הפינה.
תראי, כמו כל דבר, אם אתה הופך את זה לסוג של דרך חיים כזה, אז זה ברור שזה בשלב מסוים מפסיק לשרת אותך. אבל אחת
משמעות... או שאתה מתחיל לייצר עוד ועוד דרמות.
נכון.
בשביל לשמר את הקיים.
בדיוק. אז אני... זה מאוד... אני אגיד ככה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד, נגיד, חינני, כן, זה מצחיק, אבל זה גם דרך לפתור בעיות, אני לא חושב שזה יכול לפתור כל בעיה, מן הסתם, כי יש דברים כמו, קצת יותר עמוקים שבאמת מצליחים דיונים, ונכנס לקרביים של הקרביים, ולא תמיד אנחנו אוהבים לעשות את זה, ויש ויכוחים או מריבות מתפשות, בואו נדע על האמת, גם אם אנחנו סתם מתעצבנים, שטויות, כי היה לי יום גרוע בעבודה, והבוס שלי התבן אותי, או לא יודע מה, או הקולגה שלך בעבודה אמרה לך משהו, וכמו שאמרתי, תמיד הכי קל לנו, זה מוציא את זה לאדם הכי קרוב אלינו, אז לא תמיד זה קשור לבן זוג או בת זוג. העמוד שאנחנו נמצאים בו, זה מה שיקבע בעצם את רמת, את מידת הוויכוח או הסערה או משהו כזה.
צריך לשים לב שזה לא יכול להיות כפתרון קבע.
עדיין.
ולא להתעקע בזה, זה מה שאני בעצם אומר.
לא, אני מסכים.
כי מה שראיתי אצל הרבה אנשים זה שהם מייצרים דרמות על פינה.
כן.
כי הם פשוט התרגלו שככה מתקרבים שוב.
נכון, מסכים.
ככה מתקרבים.
נכון.
זה וואו.
יש פינה מטומטמת שמי שלא רב לא מאוהב. עכשיו.
זה צריך להיות השם של הפרק, אני אומרת לך.
זהו.
אין משפט יותר
מוחד. לא, אני אגיד ככה. אין זוגות שלא אוהבים. אני לא אומר, אבל זה שאתה רב, זה לא בהכרח עומד על זה שאתה רואה. נכון, שלפעמים יכול להעיד על המון דברים, כן? אבל לא הייתי תולה את העובדה הזאת שכל הזמן, כשיש מריבות כל הזמן, אז אהבה היא בהכרח פורחת וזה לא. אבל כן הייתי אומר שכל הזוגות בהכרח רבים, מדי פעם. כן?
השאלה, אני חושבת, של הפרק הזה, היא שואלת איך.
איך מה?
איך רבים. איך מגדירים מריבה? ואיך רבים. אם אתה מגדיר מריבה, כסוג של דיון או ויכוח כמו שיש אצלנו, אז אנחנו יכולים להגיד שיש לנו אחת לשבוע לפחות איזשהו דיון. אבל אם אתה מגדיר מריבה כמשהו ששולח אחד מהצדדים לישון על הספה שלושה ימים, אז זה משהו שלא קורה כאן כמעט.
לא, זו התוצאה של המריבה. אחרי זה, השאלה על מה היה הטריגר, זה כאילו, תראי, כי הרבה פעמים, לפעמים תדעת לו, גם בוא נגיד שהפרטנר איתו, לא בכך חייב להגיד לך, אוקיי, תעבור לחדר או משהו, לפעמים אתה מרגיש צריך לעשות את זה, כי אתה כועס על אותו אדם, אתה לא רוצה לראות.
אתה לא רוצה
לראות. עכשיו נשכב לידו במיטה, נשחק אותה כאילו לא קרה כלום, זה בעייתי. אני זוכר משהו מאוד יפה, בזמנו, כן, בחיים הקודמים שלי, שממש התחלנו לצאת, אני והאקסיס שלי בזמנו, גם בפתח תקווה. זוג סקנים שגר לידינו. סיפרתי את הסיפור
הזה. כן.
עכשיו, אז היינו צעירים, מה הייתי? לא זוכר כמה, כן, אבל די צעיר, כן? התחלתי בדיוק לעבוד בפתח תקווה וכן הלאה. אני זוכר שכל בוקר הייתי רואה אותם, אנשים, זה מבוגר, זה 80-90 לדעתי, כל בוקר הם נוסעים יד ביד, מטיילים בפארק ליד, ואז תמיד מתיישבים בספסל בכניסה למבנה, לבניין. וזה תמיד הקסים אותי הקטע הזה, כי מצד אחד לראות כאילו זוג שאני לא יודע כמה שנים הם ככה, כן, אבל אני זוכר שיום אחד ניגשתי, שאלתי אותו, אני זוכר, והוא נתן לי טיפ, הוא אמר לי, תקשיב, אני לא זוכר מה הוא אמר לי,
מה שאלת?
שאלתי אותו, כאילו, איך זה יחד? כאילו, זה נראה מקסים, כאילו, זוכר שממש סקרן אותי. הוא צחק, אז אמר לי דבר מאוד פשוט, אמר לי, תקשיב, אנחנו אף פעם לא הולכים לישון כשאנחנו כועסים אחד על השני. אמרתי, מה זאת אומרת? אין ימים שאתה לא כועס, זה לא מה? לא, מותר לכעוס, מותר לריב. אבל בסוף היום, אף אחד מהצדדים, אנחנו דואגים תמיד כאילו לדבר על הדברים. זאת אומרת, להציף את זה, אוקיי, מה מושג, מה, חיס אותך משהו, אני אמרתי משהו לא. אנחנו מנסים לפתור את העניין כדי שכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו נשען בידיעה שאוקיי, סגרנו את הנושא הזה מבחינתנו. ככה שלא נשאר עם הכבוד ליום למחרת, או משקעים, או כל דבר אחר. עכשיו, אני אגיד לך שזה קל לעשות, אני לא בטוח, כן?
אני לא חושבת שזה קל, זה דבר ראשון.
אבל זה
ודבר מקסים. ודבר שני, אני חושבת שכמה שזה מקסים, וזה באמת מקסים בעיניי, כן. אני גם חושבת שלפעמים לא יקרה כלום אם נשאר על זה לילה. אוקיי? נשאר על זה לילה, ובבוקר נקום, ולפתור את זה.
אני מסכים, אני
הרבה בעד. הרבה פעמים בן אדם צריך לישון, להתאושש,
לאסוף את עצמו. שאלתי אותך בלפעמים, למה אתה לא עונה, למה אתה לא עונה, ואני אומר, ממש, אולי כדאי לנהל את השיחה
הזאת. נדבר על זה
מחר. עדיף, כי שנינו עכשיו במוד כזה של עצבים וכעס וזה, ואני יודע שזה לא תמיד בא לך טוב, ולפעמים אני רואה שזה עוד יותר אפילו מעצבן אותה.
כל הזמן מעצבן.
אז אני אומר, אני, בבחירה שלי, לנהל את זה ככה, אני אומר, אוקיי, זה לא חכם, כי אנחנו עכשיו נזרוק דברים, נפגע אחד בשני, נאמר כל מיני דברים. ואני לא אומר, לפעמים זה באמת חסר שליטה, ואתה לא, אם זה, אתה יכול באמת איזה. אבל הרבה פעמים אני שם לב, לפחות לי זה עבד ככה הרבה שנים, כאילו בחיים שלי. גם, לא רק מערכות יחסים, כאילו מערכות יחסים שונות, כאילו רק בנות זוג, אלא גם במשפחה, חברים וכאלה. יש פעמים שבאים, זה לא תמיד עובד, אבל אני אומר, זה בעיניים, זה שהוא סוג של דרך שאתה אומר, אוקיי, אני כועס עכשיו, אני מוצף רגשית, אני לא יודע מה, אולי לא כדאי לנהל את השיחה הזאת,
בוא נהל חשבון.
למרות שיש לך המון דברים בבטן שאתה מת להוציא ולהגיד את זה, זאת אומרת, אבל איך זה משרת אותי עכשיו? כי אני אגיד דברים שיפגיעו בכך, היא תגיב לי ככה, אני אגיב לה ככה, ואז לא פתרנו את הבעיה באמת.
עדיף ללכת לישון ולקום בבוקר.
כן, זה מתאפשר, שוב, לפעמים זה לא תמיד, אתה יודע, שכל מיני עושים.
כן, הרעיון הזה של ללכת לישון תמיד בלי מריבה הוא יפה. אני חושבת שלפעמים...
זה לא יש רק מריבה, זה ללבן את הדברים במובן של, אוקיי, מותר לכעוס עדיין, אבל כאילו כשאת משתפת במה את חווית, או מה להגיד, הרי מה הבעיה שלנו, כמו שאמרנו, דיברת על זה קודם, כשאת משתפת איך את חווה את הדברים.
כן.
עכשיו, כשאת משתפת איך את חווית את מה שאני עשיתי, יכול להיות שאני עשיתי משהו אחר עכשיו, קבעתי עם חברים ל... לא יודע מה, לבירה.
כן.
ואז... את יכולה לחוס עליי, לא להגיד לי שום דבר כל היום, וכל פעם לעשות לי פרצופים, טוב, תצא, תהנה, תעשה את הידה, לא משנה מה. הכל מהאנשים האלה.
מה
משמע
יש לך בנגדך? כלום.
כן, ואז תגידי לי, לא, כלום.
שום דבר.
תהנה, הכל טוב.
מה קרה?
והם פרצו, מגלגל את עיניים וזה. ואז אני חוזר מאוחר בלילה.
אגב, אף פעם לא עשיתי לו.
לא, נכון, אמרתי, את לא...
בחיים
לא. אבל אני אומר, זה קורה, לא מעט במחד חוזר, אני שומע את זה מחבר עם פעמים.
כן.
עוד פעם, נעשה לי שפה צופים.
אם אתה לא יודע לבד,
אז כאילו אני אמור לנחש, כאילו, עכשיו...
אז תחשוב טוב טוב.
בדיוק, אז תחשוב מה עשית, מה אביא אותנו למצב הזה וכן הלאה. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני חוזר מאותך הרבה שנים, אתה כאילו מצפה למצוא בת זוג בבית. אז אתה מוצא איזה שור זרועים, כאילו, וואלה, זה, זה, זה. ואז אתה נגיע לשאול שאלה, עונים לך
באסרטיביות,
בעצבים, וזה. לא, לא דובר אפילו על סקס, אלא אני מדבר במובן של מעל שיח אפילו, כאילו. הכל בעצבים, הכל בזה. עכשיו, אני אומר, אם הצד השני היה בו ואומר, אוקיי, ממש, תקשיב. אני שמחה שאתה יוצא מעניין, רק חשוב להשתבין מה אני חובה. עכשיו, אם את משתפת בחוויה שלך, האישית, להגיד, אוקיי, אני מרגישה פתאום בודדה, אני מרגישה פחות חשובה, אני מרגישה זה, הצד השני אין יותר קל לשמוע אותך, להבין אותך. ומתיחה בו, הוא לא בסדר, זה לא עושה לו לפתור את הבעיה, כי הוא מבחינתו עושה צעד שהוא לגיטימי, לא זאת אומרת, אני יכול לשתות בירה עם חברים, מה הבעיה? לא הבנתי.
נכון.
היית יכולה עכשיו לדמיין שהוא נמצא בפוסיקט, אני לא יודע איפה, כן?
זה לא משנה, גם אם אני רק מדמיינת שהוא שותה בירה עם חברים, ואני תקועה בבית עם הילדים, זה מספיק בשביל להדליק את ה...
בדיוק, ולכן אם אנחנו לומדים לשתף מה אני חובה, מה אני מרגיש, מול הצעד שאתה עשית, מול הצעד שאת עשית.
לצורך העניין, אתה יוצא עם חברים, אחת לכמה שבועות, ואני מרגישה שאתה משקיע את הזמן שלך בחברים, ולא בי. או בנו כזוג.
אוקיי.
ואני מרגישה שהזוגיות מאוד מוזנחת. אוקיי. ואני מרגישה שאתה חסר לי. ושאני מתגעגעת הזמנים שישבנו ביחד ו...
אוקיי.
פתאום אתה אומר לעצמך, וואלה, צודקת. נכון. אולי נצא ביחד ביום שישי הבא.
אז אני אומר, תמיד כשאנחנו משתפים, אנחנו באים אצבע מהשני, אלא באים ואומרים לצד השני, מציגים לו, בעצם משקפים לו מה אני חווה, בעצם רק שהוא עשה, בעצם, כן? זאת אומרת, זה כמו שאת עכשיו תחליטי שאת נוסעת, לא יודע, לאן שהוא, לאנגליה, צריך להגיד, כן,
וואו.
אני בעיה עם זה. אבל אני יכול לבוא להגיד, מה הוא, שתקשיבי, שראותי פחום שענים, עם הילדים לבד, אני זה, וואלה, קשה לי, וואלה, זה, זה. שוב, אבל אם אתה משתף, אני לא בא עכשיו, מה פתאום, את לא תיסי, את לא זה, את לא... זאת אומרת, אפשר לעשות דרמה גם כזאת, וזה מה שקורה הרבה פעמים, זה להרבה אנשים. זאת אומרת, אנחנו מנסים לכבוד את הרצון שלנו לצד השני, מתוך ציפייה שהוא יבין, כאילו, את מה שאני אומר, זה שאני קורס עכשיו, כי וואלה, היא כבר שלוש פעמים, לא משתתפו ספר עוד פעם. כאילו, אתה אומר, אבל זה לא הסבר שהצד השני יכול להבין, כי זה ממש מאוד הגיוני. זאת אומרת, אתה עושה לי חישובים עכשיו, כמה יצאתי, מה אכלתי, מה שתיתי, מה זה שתלתן? אם אני בא ומשתף במקום הרגשי העמוק שלי, ואני אומר, תקשיבי, לי זה קשה, לי זה ככה, לי זה ככה, אני חווה את זה בצורה כזאת וכזאת. לא. אז הצד השני, אני יותר קל לשמוע אותך.
נכון.
אותו דבר מהצד... לכן אני אומר, תמיד זה עניין של בחירה, איך אנחנו מגיבים, ואז זה
צריך להיות
שיח. ואז זה יכול להבין אותנו למקום שיכול לעזור לייצר מערכת יחסים יותר בריאה, יותר טובה. זה לא אומר שנמנע מוויכוחים ונראה ולא יהיו ויכוחים לעולם. אבל זה אומר שאפשר לנהל את זה.
נכון.
לנהל את זה.
אתה זוכר את הסיפה הזאת שהייתה יום לפני ההזכרה של אבא שלי? אתה זוכר את זה?
איזה מה?
שאמרתי לך שאני התגעגעתי אליך.
כן.
אתה זוכר איך הרגשת?
כן, הרגשתי רע עם זה.
הרגשת רע שכאב לי למרות שלא עשית שום דבר רע. בסך הכל הלכת לעבודה ונחת לפני.
נכון.
אתה זוכר איזה עוד רגע
שהיה לך?
אתה זוכר איזה עוד רגע שחווית?
שאולי החשפתי אותך, אולי...
היה שם גם רגע נעים יותר? או שרק כאב לך?
לא, כאב, אבל הייתה הקלה. הייתה כאן בעצם הידיעה שאני יודע מה את עוברת בעצם.
אוקיי.
כי זה משהו שלא... אני בראש שלי, זה שאוקיי, אני הלכתי עוד פעם לעבודה, כאילו הכל בסדר.
כן.
מצד שני, אנחנו שוכחים שזה מאוד כיף לדעת שאתה אהוב, שמישהו יגיע אליך, שמישהו אוהב אותך.
בדיוק.
זה ברור שזה...
בדיוק. כלומר, כשאני פתחתי את מה אני עברתי, כמה שכאב לך עליי, הרגשת כמה אני אוהבת אותך, כמה אתה חשוב לי, כמה אתה חסר לי. כמה נעים לי איתך, כמה רציתי לשבת איתך שעה, לפני שאני יוצא לעבודה. איזו הרגשה מדהימה זאת.
לגמרי.
ואז, לא רק שזאת לא מריבה, אתה פתאום מבין כמה אתה משמעותי למישהו אחר, יש בזה משהו שגם נורא מרים לך.
נכון.
אז כשאתה הופך את המריבה לשיח של צרכים ורגשות, ותקשורת מקרבת, ואתה לוקח אחריות על מה שאתה מרגיש, אתה... בהכרח מצמיח זוגיות ואינטימיות.
לגמרי. כן, אני מסכים איתך. טוב, תראי, זה נושא שאנחנו יכולים לשבת לדון בו עוד שעות רבות.
לא, חייבים לסיים.
אז זהו, אנחנו כבר חרגנו מאוד ממגדל.
זה שלא דיברנו כמה ימים פה, לא אומר שצריך לדחוס את הכל זה.
אז כן, אז אנחנו נגיד...
נגיד ביי.
ביי.
תודה שהזמתם.
זה נושא שאנחנו נחזור אליו לדעתי בהמשך.
תודה שהזמתם לפרק הרביעי שלנו באיזה לא שחור.
או לבן.
או לבן.
בדיוק. אז הרבה שאלו אגב לגבי השם, חבר'ה, זה היה, זה משהו גימיק כזה.
קצת ג'וק.
כן.
די, אל תהיו כאלה.
אבל לא, היו כאלה עם פוליטיקלי קורקט. מה, שחור או לבן? אז אמרתי, חבר'ה, שוב, לא כל דבר צריך להפוך לאישיו. זו בחירה שלנו על מה אנחנו אוהבים או לא.
נכון.
אבל...
כל ההיכרות שלנו, אם לא קראתם את הפוסט שלנו, את הכתבה שהייתה בזמנו בוויינט, שסיפרנו איך הכרנו, ואת הפוסט שלנו בפייסבוק בעניין הזה, אז יש לנו פוסט שמסביר למה אנחנו כאלה גזענים. נדב אמר שהוא הולך להוציא שחורים ואז שם תמונה של אלי לוזון.
אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
אז זהו, זה בקצרה. בקיצור, אם אנחנו לא גזענים מדי בשבילכם, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו לזה לא שחור
או לבן.
אז בפרק הבא אני עוד לא יודעת מה נדבר, אבל היום דיברנו על איך מרפים באופן שמעצים אינטימיות ולא מרחיק.
חלק, כמו שאמרנו, זה נושא מאוד... שאפשר להרחיב עליו עוד המון, כן? אבל הנקודות העיקריות, כמו שאמרתי, זה באמת, לפני שאנחנו מפנים אצבע מאשימה, לשאול את עצמנו מה הרגע שעולה לנו, איך זה משרת אותנו או לא משרת אותנו, המריבה או הוויכוח הזה וכן הלאה, ולשאול את עצמנו גם אם זה משהו שהוא באמת עקרוני כרגע שאנחנו נתעקש אליו, ואם זה חושב לנו יותר מהמערכת היחסים שיש לנו כרגע מול אותו אדם. אז מה שנשאר זה רק לאחל לכם באמת ימים טובים ומוארים,
וחגורים שמח,
כן, חנוכה,
ושבעזרת השם יהיו לנו עוד הרבה ניסים.
בעזרת השם.
להתראות.
כל טוב חברים, ביי ביי.